את המים לחדור לתוך הכלי החשמלי, מצד שני על ידי הלחות שלו הוא ייצור חיבור בין מי המקווה לכלי, זה מה שנקרא השקה. זאת אומרת, המים לא נוגעים, אבל הם עוברים את זה באיזשהו דין מסוים בהלכות טבילה, שזה מועיל. כך גם כתב בשו"ת חלקת יעקב, שאמר שכאילו תרטיב את האצבעות שלך במים, תסתום את המקום החשמלי ותטביל ככה. כל מיני עצות, אפשרויות וכו'. מה שמפורסם, שתי אופציות, שתי אופציות, זהו, הרב עובדיה הוא לא הראשון, כבר כאילו הקדימו אותו כבר. יש לנו שתי עצות מאוד מפורסמות, רק שלאחת מהם אני קצת רוצה להעיר, הרבה עושים אותה, אבל לא חושבים בכלל על עצם האנשים עושים את זה, אבל בכלל הם לא יודעים, כאילו... אני אסביר. יש דין בשולחן ערוך, תשמע, ברזילי, כתוב במרן, שולחן ערוך יורד דעה, סימן קוף חב, סעיף ח', השואל או הסוחר כלי מהגוי. אינו טעון טבילה.
זה
לשון מרן. שואל או סוחר. כי דווקא בהעברת בעלות גמורה, מהגוי ליהודי, כמו קניין, חייבו טבילה. אז מה יעשו עכשיו הפוסקים? אם השאלה וסחירות לא מצליחה טבילה, אז הייתה פשוטה מאוד. ייתן את הכלי במתנה לגוי, ויחזור ויקח ממנו בהשאלה, ונמצא שהוא משתמש בכלי של גוי, שאינו צריך טבילה, ומותר להשתמש בו לעולם. מה אתם
רואים את ההצעה הזאת? א', אם הוא אמר לעולם, אז זה לא השאלה.
ההצעה הזאת עברה, איך אומרים, בלי יותר מדי רעש, אבל אני אומר, זה יהיה נכון, יש לך גוי שהוא קצת מבין עניין. הרי אם אתה נותן לו את הכלי הזה, והוא לא קנה אותו, כאילו, כמובן, במתנה גמורה, והוא לא יודע להשאיל לך אותו, לא עשינו בזה כלום. זה לא יהיה שזה עובר אליו ולוקח ממנו, הרי הוא צריך להבין את כל הפרטים של מה אני עושה פה. אני נותן לו אותו במתנה גמורה, שעכשיו הוא הבעלות עליו, ואז אתה שואל את זה ממנו.
קל לך קומבינה.
אבל לך תמצא גוי. אני אומר, צריך, אני אומר, מקרים כאלה, אם יש לך איזשהו גוי שמבין עניין, אתה יכול את זה...
כמו חנה כזאת.
כן, לא יודע מה חנה, מה המצב שלה, אבל בעיקרון, חנה, אני זוכר, היה פעם שחקן כדורגל טוב. אבל אני אומר, יש לך גוי שמבין עניין שאיך לעשות, אבל זה גם מתנה שיחשב כקניין גמור שלו, ואז ההשאלה. לך תמצא כזה גוי שבאמת עושה את זה. אז יש בבני ברק, אלה הגויים של שבת, עברו גם שבת, גם איסור ויתר במבחן, אולי כאילו גם נידע עברו, לא יודע מה הם עברו. זה יכול להיות שהם מבינים עניין. ואז בוא איזה פיליפי, תגיד לו, וואגי גי, וואגי גי, וואגי גי, תעזור לו, מה הוא מבין? מה הוא מבין בזה? זה לא עובד. ולפעמים, תמין ההצעה, כאילו השולחן ערוך כתב הלכה. אבל הגויים שהשולחן ערוך עליהם מדבר, זה לא מה שאנחנו עוסקים פה. צריך שיהיה גוי שמבין מה אתה עושה. בלי זה... לא משנה. בלי זה, זה לא שווה כלום. לכן אני אומר, לא לקחת את ההצעה הזאת כאילו בעיניים עצומות, ולהגיד, הנה, עכשיו אני עושה. שמעתי זה מכמה גדולים שאמרו, שבלי שזה עובר, איך אומרים, לקניין גמור של הגוי, הוא מבין הבנה מוחלטת. זה שלי, לא יועיל שום השאלה, זה כלום. אז, לכן, אבל הכל פנים, זו ההצעה. לא על זה, אתה עכשיו רוצה איזושהי פעולה.
אני שואל, אם אתה יכול להיות יום אחד, יכול
לך אותו.
כן, הוא צריך להבין, לא אגיד אני אמרתו את כל הלכות מקח וממכר, אבל להסביר לו פחות או יותר מה הדין הזה הוא גם, אני אומר, הוא גם לגבי מכירת חמץ, כל הדברים שאנחנו עושים, מכירת חמץ וכל הדברים האלה, אם אדם לא יודע מה הוא עושה, הדברים האלה אין להם כל כך כאילו תוקף, צריך להבין, חלק מההתנגדויות למכירת חמץ נבעו בגלל, בין היתר לדברים האלה, אם אתה לא מוכר בצורה מוחלטת, כל הדברים, אנחנו אנשים עם שכל, צריך להבין מה אנחנו עושים, אנחנו לא טוקים. יש את הפתרון, לכן הפתרון שהוא הכי טוב, הכי טוב מבחינת ההלכה, זה הפתרון שמוסרים אותו לחשמלאי יהודי, שיפרק אותו פירוק טכני, שרק הוא, מקצועי, שרק הוא יודע להרכיז, זה לא חייב להיות לפרק את הכלי לגמרי, איזשהו חוט מסוים שאני לא יודע להחזיר, אלא רק הוא יודע להחזיר, ואז עכשיו שהכלי נעשה אותו. זה מה שמציעים. זה באמת שהיהודי ביטל אותו בתורת כלי. פירוק שלא כל בן אדם יודע. זאת אומרת שמישהו מבין בחשמל יודע להחזיר. שמי שלא מבין אז הוא לא... תראה, זה גם כן הפתרונות שיש. תראה, אני אומר, אני הבאתי, עידה, הבאתי את כל הדעות, הבוחר יבחר. אין פה איזה משהו שנהגו בו כל ישראל ללכת לפי א' או לפי ב' או לפי ג'. יש מגוון דעות בנושא.
אני שואל שאלה פשוטה, זה לא שאני איזה, זה
דחוף. דחוף.
אני
מתעדר
ללכת
אחרי העובדיה. כן. אני רוצה להציע את שתי הצעות האחרונות.
יפה. עכשיו אני, האם מותר לי בתור אחד שהולך בדרך אחרי העובדיה?
יסוד גדול, יסוד גדול.
אמרתי לך, השאלה הזאת תבוא באיזשהו שלב.
מה אני אעשה? אנחנו צריכים לדעת מה עושים.
אתה שואל אותי? אני לא אגיד לך, אני מתחמק. אני אין לך תשובה? כן.
שמעתם?
אני שואל
בשביל לדעת. עכשיו אני אסביר למה אמרתי. תראה. הרב עובדיה לא הביא את הדעה הזאת של שכלי החשמל לא צריכים טבילה כלל. למרות שהוא יודע מה הדעה הזאת, מן הסתם בתשובות שלו, הכלי החשמל, הוא הזכיר את הדעה הזאת, זה פשוט. עכשיו, אם אדם בא בשאלה כזו בגלל שאותו בן אדם חושש מכל מיני דברים, לא ימצא גוי, נגיד אתה הלכת, ולא מצאת גוי שתוכל לעשות איתו את הדבר הזה. א', בית, אתה מפחד על הכלי להטביל אותו, כי כל מיני דברים. ג', אתה חושש מאוד מהפירוקים האלה ירסו לך את הכלי. בגלל הדברים האלה, אז אתה עכשיו אומר, תשמע, אני הולך מהרב עובדיה, אבל הרב עובדיה לא אמר לך עכשיו, טוב, אין מה לעשות. ועל הדברים האלה לא תוכל לאכול בכלי הזה. יש דעות של פוסקים חשובים אחרים, שאמרו שמותר לך להשתמש בכלי הזה וכזה. הם לא אמרו מצווה עליך, הם לא אמרו שמצווה. הדעות שלהם הן בתור דעות שאתה יכול עליהן לסמוך. יש נגיד מקרים של חולי, צער, כל מיני דברים, וזה משתנה מאדם לאדם. אם אדם אומר לך, אני לא מוכן שהדבר הזה, הכלי הזה שקניתי אותו בהרבה כסף, ייגרם לו הפסד בגלל שאני אלך לפי זה או לפי זה או לפי זה. הוא אומר לך, תשמע, זה או זה או כלום, או שאני לא אסמוך על דעות, או שאתה יכול לסמוך על זה.
ומה עם העניין שאמרת לי קודם אצל חרב?
ברור שהאידיאל הוא אם אתה הולך על פי רב מסוים, תלך איתו עד הסוף. אבל אני, אמרתי לך, אני שהיו באים אותי לשאול אנשים, וראיתי שאותו בן אדם, כל ההצעות שנאמרו בהלכה, הוא לא מוכן, ידעתי את זה, שהוא לא יעשה, אז עוד ידעתי לו את ההרגשת, זה לך שיש מי שאומר זה בסדר. למרות שאם הוא אומר, אני הולך לדרך כמו העובדיה, אני אגיד לו, העובדיה אמר שתי אפשרויות. כמו שאני יותר מעלים את האפשרות האחרונה, כי עם הכלי והגוי לא נראה כל כך. מה? לא, אני סומך על הרב חיים דוד. אני כבר בדרך כלל משתדל לקנות תוצרת הארץ. אם אני לא מוצא, וכלים החשמליים בדרך כלל רובם מחוץ לארץ, אז מה שעשיתי לגבי קומקום, הלכתי למישהו, יש לי חבר חשמלאי, פירק, הרכיב לי וכו'. איך? לא, זה גם חבר גם. פירק, הרכיב לי וכו'. אבל נגיד את המחם, לא הלכתי לפרט. גדול הוא מורי ורבי לסמוך עליו. בין שלום יתחק, בין שלום יתחק.
הוא רובו פלסטיק, ורק החימום שלו ממתקת, גם צריך להזמין את זה?
כן, כי זה העיקר שלו. זה העיקר? זה העיקר. שם המים נוגעים?
למרות שהוא לא כלי, החימום לא כלי. כלי זה הקומקום. מה מקבל?
לא, אבל בדרך כלל למטה יש לך את המתכת.
כן, אני אומר, אבל המתכת הזאת
לא, זה התחתית שלו, זה חייב להיות. בעיקר לא, העיקרון, אם זה רק כאילו גוף חימום ממתכת, ואז זה לא, הכל פלסטיק, אז זה עוד יותר קל. אם רק הגוף חימום, אז יש כאלה שאומרים שאם רק הגוף חימום הוא ממתכת כמובן, וכל השאר הוא פלסטיק, אז זה עוד יותר קל.
זה מה שאני אומר.
אבל יש גם בזה, זה כמו כאילו מזלג חשמלי, צריך אותו להטביל. אבל שם אין לך בעיה להטביל. אתה מטביל רק את המזלג עצמו, לא את כל ה... זה לא בעיה, אבל פה... מזלג, אתה שם בתוך סי, בתוך כוס. אתה מכיר את זה?
ובצבא עושים את זה.
אז המזלג, כאילו, זה לא בעיה. אבל כי המזלג, הגוף חימום כאן, ואתה... פה זה לא כל כך בעייתי, אבל... קיצור, על כל פנים, רבותיי, יש מגוון של דעות. הבאנו את כל הדעות האלה, הבוחר יבחר. יש שמקלים לגמרי, ויש שמחמירים לגמרי. יש את הדעות באמצע עם הפתרונות שלהם. כל אחד יעשה, איך אומרים, מה שהוא יותר מתחבר לדעה הזאת. אמרתי, לגבי הערה כללית, בנושא הזה של מי שתמיד הולך כפי רב מסוים, ופתאום בנושאים מסוימים רוצה ללכת כמו רב אחר.
כמו קלאסי, כמו חלק ומרוקאים.
אני אומר, חלק ומרוקאים זה לא כל כך פשוט.
למה?
זה קלאסי. אני צריך לדבר עם דניאל מזרחי דחוף, מה שכתב גיסו בספר, קומם אותי נורא. גיסו של דניאל מזרחי הוציא ספר. דניאל מזרחי, יש לו גיס, לומד בהר ברכה. הוציא ספר, זוכר ברית אבות. זוכר מכתבות על מנהגי מרוקו. כשהוא הגיע למסע חלק, אז הוא כתב, כאילו כתב דבר ש... אין עליו מחלוקת. מרוקו לא נהגו לאכול חלק.
זה שאני מכיר.
אתה מכיר? אולי עוד מישהו מכיר ועוד מישהו מכיר. זה שבמרוקו היו כמה ערים כאלה, או חלקים שככה עשו, אמת. אבל לכתוב את זה, זה לא נכון. כי א', בדברים האלה, עבדכם הנאמן לא סומך על שום ספר. אני אגיד לכם, תראו, בדברים האלה, אני לא סומך על שום ספר. אני הולך אל הגדולים. הגדולים המרוקאים. תקשיב. יצא ספר, יצא, באמת זה כבר הרבה זמן, שוט שנקרא יחווה דעת. אתה שומע, ברזילי? שוט יחווה דעת. שוט יחווה דעת, לפני הרב עובדיה היה שוט כזה של רבי יצחק חזן, מגדולי הרבנים במרוקו בדור האחרון, נפטר בחיפה, היה אב בית דין בירושלים, חבר בית דין הגדול לערעורים, אב בית דין בחיפה, חכם מופלג מאוד. לאחרונה בנה ונכדה הוציאו את הספר שלו במהדורה חדשה, שהוסיפו קונטרס שלם שלו, כמעט חצי ספר, כאילו היה הספר כאילו שלוש כרכים, הוציאו חלק ד', הוציאו את זה כאילו ממנהגי מרוקו, וקונטרס שלם על הנושא הזה של מסר חלק במרוקו. כנראה בעקבות שהיו דעות מדעות שונות, וכל אחד העיז על מנהג מסוים, הרב שם כתב שלא יישמע על פיך להגיד שבמרוקו לא אכלו מסר חלק. הוא אומר, זה שגגה וזה טעות, ואין כזה, אלא מה? הרב עמר כתב באחד מהמאמרים, דברים מאוד מאוד מפורסמים, אי אפשר להכליל את מנהגי מרוקו כדבר כוללני אחיד. אין כזה דבר, הוא אומר, יש לך את הכפרים, יש לך את הערים, יש לך את אלה שהלכו לפי הרבנים המגורשים מקסטיליה, וזה קבוצה אדירה של גאוני עולם, שהמשיכו את המסורת, רבני מקנס ולא רבני פס, וזה כל מיני... גישות שונות בהלכה ופסיקות שונות בהלכה, לכן גם המנהגים הם שונים מעיר לעיר, לכן קשה לומר, לכן מאוד מאוד כאילו תמטיה מה שהוא כתב בו בספר, פחות תגיד, יש מנהגים חלוקים, אבל לא שהוא לא ראה את שוט הרב מדעת, וגם הרב משש כותב פורש, שאלו אותו את זה, ושום שם ושום מגן, הוא אומר, מה פתאום, אכלו רק חלק, ממש פלא עצום שלא יזכיר את זה, אבל לא, אני כבר, המכתב לא מוכן. נכתב גם מוכן. לכן אני אומר, תראו, עכשיו לגבי, באמת הערה כללית לגבי הנושא הזה. תראו, יש הבדל, נגיד עכשיו, שמעתי איזושהי סוגיה, פתיחת בקבוקים בשבת. למדתי את הנושא מתחילה ועצוב, ראיתי תשובה של הרב עובדיה, ראיתי תשובה של הרב אוירבך, זה מתיר, זה עושה. זה לא ספרדים אשכנזים, דרך אגב, זה טעות חמורה לחשוב ככה. אני לא יודע למה גם בקרב בני הישיבות חושבים ש...
ככה אמורים,
אומרים... זה טוב, מה נפרדים אשכנזים?
לא,
אשכנזים... וכי בגלל שהרב אוירבך אומר אסור, את כל האשכנזים עוצפים, כשהרב עובדיה אומר מותר, את כל הספרדים, עיינו במאמר של הרב נבן צד, כרגע לא זוכר איזה חלק זה, מאמר נפלא שלו על הסוגיה הזאת. הוא דבר שאומר על הבורות הזאת להגיד ספרדים אשכנזים, גם על זה. ספרדים אשכנזים זה קשור לכללי פסיקה, למנהגים, אבל לא לדבר שנחלקו בו, האם יש בזה יצירת כלי או איזה, זה מחלוקת. אז שם הרב עובדיה והרב עובדיה מחשיבו, הוא יגיד לו, לא, זה השיטה האשכנזית. מה זה קשור? איזה פסיקה, ככה אני נראה לי פסוקה. זה לא קשור לספרדים אשכנזים. אז הכל פנים, יבוא אחר שכאילו ספרדי שאוסר לפתוח, או אשכנזי שיתיר לי לפתוח, הוא לא חרג ממנהגי אבותה, זה לא קשור פה למנהגים בכלל. אז אתה שישבת ולמדת את הסוגיה, לא נראה לך מה שהתיר הרב עובדיה. זכותך, נכון? ישבת, למדת, נכון, אתה לא הרב עובדיה, אבל למדת את הסוגיה, את אותן סוגיות שהוא הביא, ונראה, ועכשיו, יש פוסק אחר שאוסר. להפך, רב עובדיה אסר, ולך נראה הפוסקים שהתירו. אז אסור לי ללכת לכם פוסקים שהתירו? גם אם אני פוסק כמו רב מסוים ולמד, לא, אני לא יכול לבוא ככה בדרך.
מה זה אומר, מותר לכל, הרבודי עושה את זה, אבל הרבודי קייטיר,
אבל אמרתי, אם זה למדת סוגיה מסוימת והגעת למסקנה שהיא לא כמו הרב עובדיה, אבל יש פוסקים אחרים שסוברים כמו אותה מסקנה שלה הגעת, ונראה לך יותר שם כאילו הדעה הזאת, בין להקל, בין להחמיר. גם אם זה נגד הרב שלך שבזה. כי זוהי דרכה של תורה. רק יותר קל יהיה אם אתה מחמיר על הרב ולא מקל עליו. אז לכן כל אדם, במקרים האלה, אדם צריך להיות כאילו אמיתי, ושלם ונקי. אם היה שנוח לי, אז אני ככה, זה... ולכן אני אומר, נגיד מקרים מסוימים, כגון, שאדם נקלע למציאות מסוימת שבה הוא הפסק של הרב שלו, המקרה הזה אומר לך, תשמע, זה לא מעשי עכשיו. לא שייך, בבית שלי אני יכול ללך, אבל עכשיו אני מתארח אצל מישהו, עכשיו אתה יודע שיש רבנים אחרים שהתירו משהו מסוים, תלך על פיהם. בבית שלך תסדה תמיד ללכת באותו קר, כי הרב שפסק בהלכות נידה, שפסק בהלכות שבת, פסק בהלכות איסור והיתר, גם אם הנושאים שונים, אבל יש קו פחות או יותר,
קו מנחה
אותו בפסיקה, לכן חשוב מאוד לא לעבור מנושא לנושא, למרות שבעיקרון מותר.
אבל הבעיה היא שלא כולם יש להם כמו המפעל שהרב עובדיה עשה. הרב עובדיה עשה מפעל חד, כאילו, חד מיוחד במינו, שקוט ספרים על כל הנושאים וזה, אני אומר, אבל לפעמים, נגיד אדם שלא הולך עשה הרב עובדיה, אבל הוא כאילו, אז ילפי מי הולך. והספרים
שלי.
לכן אמרתי, אבל...
קשה שלא ללכת על פי.
לא,
כל
האחרים... אשכנזים, אין לך את הרב דוד השושק?
היום אין לך ספר בקריאה של היום כמו של הרב
עובדיה. לא, הרב עובדיה, לא, הוא גם נגע בהכל.
יש לך גם
ספרדים, תראה, בדרך כלל הספרדים... 90 ומשהו אחוז זה רע לי אחרי שערוב הזה, אין מה, אז הוא כתב על הכל.
זה מה שאני אומר.
גם כתב על הכל, וגם מאוד קליל, מאוד גם גישה יחסית ממקלה. יותר קל להיות, כאילו חסית של הערוב הדיה בא בנושאים האלה. גם גישה מאוד לא סגורה, הוא מאוד נוגע בהכל, מבין את כל, מבין את העם, הוא פוסק שבא מתוך העם, תמיד? זה הגדלות שלו. הוא בא, הוא יודע מה המצוקות של הדור, הוא יודע מה, איזה מצב נמצאים. יש לו המון המון דברים, זה, אני יכול לפרט את זה לפעמים, דוגמאות של רב שלא מנותק מהמציאות. יש דוגמאות מתשובות, אפילו באבן העזר, הרב בן אדם שמבין בתוך עמי אנוכי יושב, בתוך עמי אנוכי יושב. לא אחד שיושב לך בלשכה שלו בחוב הקבלן, וכאילו זורק פסקים. הוא נמצא בתוך העם, הוא יודע מה העם צריך. לא רק איזה הלכות לדבר, אלא גם כשהוא מקל, לא רק בגלל הסברות ההלכתיות שמקלות, אלא גם כוח המציאות, הרבה פעמים אצל הרב עובדיה, זה דבר שהוא משתמש בו הרבה. אחת הסיבות המפורסמות שלו, שהוא מתיר להתחתן בבין המצרים עד ראש חודש. א', כי ככה זה הסוגיה ההלכתית. עכשיו אל תגיד, אבל כל התורות, כל הזה, החמירו, מה אתה מקל, מה אתה פה, מה אתה שם. אז הרב עובדיה, בתשובה שלו, הוא מתייחס איזה עמוד שלם לנקודה הזאת, שבן אדם שכבר, היום הדור שלנו הוא דור מאוד פרוד, אנשים שכבר צריכים להתחתן, במקום שיחיו בירורי עבירה, ידחו את החתונה, אז יהיה עוד כמה חודשים, ואולמות דפוסים, ובלגן וכו' וכו', זה שימש לו ככר מאוד מאוד רחב לבוא ולהקל בסוגיה הזאת. מה גם שהוא עשה אז עסקה מאוד מפורסמת, זאת אומרת, אתם מכירים מה הוא עשה אז? הרב עובדיה, כאילו כל האולמות היו סגורים בכל ימי בין המצרים.
בין המצרים
או שקראת העומר? בין המצרים, סגור. שקראת העומר, כולם נוהגים לו לא להתחתן. ובין המצרים, מרן אומר רק בראש חודש, ואשכנזים, מי מי יוד זין. עכשיו, גם על ראש חודש כתוב שלא כי פריהו וביה, יש דעות. הרב עובדיה שנהיה רב ראשי בתל אביב, להתמודד עם בעיה מאוד מאוד מעניינת. היו חתונות במותי שבת. אני הייתי בכמה חתונות כאלה. חתונות במותי שבת. גם זור כנראה. ולא רוצה להגיד לכם שחתונה במותי שבת, וזה לא באולמי היכלי מלכות בבני ברק או היכל שלמה בבני ברק. צריכים לדעת שזה הסלטים... הרגמן המפורסם, מתחילים אותם בשבת. חילול שבת נוראי היה. עכשיו הרב עובדיה ידע שלהילחם בזה, אולי יתה ידו על התחתונה, בא על האולמות, זה דבר מאוד מפורסם. הבן שלו שמעתי את הסיפור הזה מהרב אברהם יוסף, וגם הוא כותב את זה בעצמו באגרות שלו. אומר, הוא בא, עשה איתם מסע ומתן. עליהם תשמעו. כינס את כל בעלי האולמות בתל אביב. משם זה נפוץ בכל הארץ. כנס את כל הבעל, אמר להם, תשמעו, אם אתם סוגרים מוצא שבת, אני עכשיו מוציא פסק ברבנות הראשית, ולא רק בתל אביב, התחילים בתל אביב, אבל אני אעביר את זה גם הלאה, שעד ראש חודש, אני אצל לכם שבועיים, ספר. פתוח. חתונות אפשר חופשי.
למה
אתה מתכוון
להגיש
את
כל
החתונות
של השנה עד שבועיים?
אבל היה להם כבוד, לא היה להם שווה. בטח, שבת לא היה הרבה. אבל היה לו שווה לעשות את זה לרב עובדיה, כי להציל את אותם המקרים. ואמרת שזה לא עבד, זה הצליח. מאז, חוץ ממקומות... מאז, רק במקומות בודדים זה נשאר. מאז הדבר הזה, רבותיי, צלח. זה גדלות.
היום הרבנות לא מסכימה להוביל לך את
הכתובה, כן, כן. זה, אני אומר, בזכות אותה עבודה שהוא עשה אז. כולם מצוות.
עוד כמה שנים, תראו לי 30 שנה בשוטים. נשארים ולא נרדו לעשות את השנות.